אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. כאן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום ידידיה.
אנחנו כבר פונים אל ימי הבית השני לנביאים שנמצאים בסוף תרי עשר, ונפתח עם חגי.
כן, אז באמת ספר תרי עשר, כפי שאמרנו כמה וכמה פעמים, הוא ספר שיש בתוכו 12 ספרים, אבל מתקופות שונות, והסיבה שכנסו אותם יחד זה בעיקר כדי שהם לא ילכו לאיבוד, כי אלה ספרים קצרים, ולפני עידן הדפוס, כל ספר כתוב במגילה עצמאית, ואם היה ספר כמו עובדיה לבד, או אפילו ספרים כמו חגי, שזה שני פרקים, אז הם לא היו נשארים, ולכן באמת חזל כנסו אותם יחד, אבל לבסוף מדובר בעצם על נבואות באמת מתקופות שונות, החל מימי עוזיהו, הסבא של חזקיה המלך, בתקופה שבה אשור ככה עולים ומתעצמים, ועד ימי בית שני, וזה באמת שלושת הספרים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. אבל באמת כדי להבין את ספר חגי, וגם בסופו של דבר זכריה ומלאכי כמובן, אנחנו צריכים להבין את הרקע של אותה תקופה, מה בדיוק קרה בה, וגם לזכור שגם זו תקופה שמתמשכת הרבה מאוד שנים, גם במקרא, כן? כמובן תקופת בית שני תקופה מאוד ארוכה, אבל אנחנו מדברים על סוף עידן הנבואה, ועדיין יש פה איזה 100 שנה, כמה עשרות שנים שיש לנו בין חגי לצורך העניין לבין עזרה, הם לא באותה תקופה, ובאמת כדאי להבין מה בדיוק קרה ומה מיוחד אצל כל אחד מאותם נביאים.
אז בוא רגע נחזור למיקום ההיסטורי, יש לנו את הנבואה של ירמיה 70 שנה לחזרה לארץ ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו ב-70 שנה הללו?
כן, אנחנו נמצאים בסוף אותם 70 שנה, כן? בעצם בוא נזכר ש בית ראשון נחרב לפי הספירה האזרחית במינוס 586 לפני הספירה, כן, על ידי הבבלים. הבבלים החריבו את הבית ובעצם עגלו את היהודים לבבל, כן, בבל בעיראק של היום כמובן. אבל כמה שנים לאחר מכן בעצם הפרסים משתלטים על כל האזור, ובעצם המלך הפרסי הוא כורש, והוא מתחיל שושלת ארוכה, כן, של 10 מלכים.
והצרה המיוחדת הגדולה שלו, שכבר למדנו אותה בספר ישעיה.
נכון, אז יש באמת את צרת כורש, ספר ישעיהו רומז לאותה הצהרה, והנה באמת בשנת 536 לפני הספירה, כ-50 שנה אחרי חורבן בית ראשון, באמת כורש יוצא עם אותה הצהרה, ובאמת הצהרה זו היא הצהרה מדהימה, בגלל שכורש משנה גישה. כן, האשורים בהתחלה שלטו על כל האזור, ואת מי שהם כבשו, הם הוא קצת התנגד להם, אז הם החריבו אותו והגלו אותו. ובאופן כללי, עליהם הרבה מאוד דרישות גם מאלו שהם לא הגלו. אותו דבר לגבי הבבלים. וכורש, כאשר הוא וממלכתו, פרס, משתלטים על העמים השונים, הרי שיש להם מדיניות חדשה, שאפשר להבין אותה אולי מכמה סיבות, גם מסיבות אולי דתיות, אבל גם ודאי מסיבות כלכליות, פוליטיות, שהם אומרים, ככל שהנתינים שלנו יהיה להם יותר טוב, יותר נוח, יותר שמחים, אז הם יהיו יותר נאמנים. כן, אז הם לא מחלקים עצמאות, אבל הם כן נותנים אוטונומיות, ודאי בהקשר הדתי, ואנחנו יודעים היום היסטורית שזה לא היה קשור רק לעם ישראל, אבל גם לעם ישראל, כפי שמתואר באמת בתחילת ספר עזרא. בהקשר הזה ספר עזרא הוא עזרא היה מאוחר יותר לחגי, אבל כדי להבין את חגי ויכול את כל התקופה, אז כדאי תמיד לפתוח את תחילת ספר עזרא, הוא ככה מתאר, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. כן, אז כאן זה מנוסח שבאמת כורש עושה את זה גם ממניעים דתיים, איזשהו התגלות, כן? יש בין הפרשנים ניסיון לשאול איך כורש ידע, כן? האם מדובר על איזשהו התגלות בחלום, האם הגיע לידו נבואת ישעיהו, יש כל מיני הצעות כאלו ואחרות, אבל בכל מקרה התחושה של כורש ודאי שהוא עושה את זה גם כן הענות לצו האלוקי, כן? עדיין הוא עובד עבודה זרה, הוא רואה את אלוהי ישראל כעוד אחד מהאלים בפנתיאון האלילי, אבל בשורה התחתונה הוא רואה בזה גם מגמה דתית, והוא באמת קורא לאנשי יהודה שנמצאים בגלות בבבל ובפרס, לעלות לירושלים ולבנות את בית השם. הוא גם אומר שכל מי שישאר, אנשי מקומו ינסוהו, אוקיי? בכסף ובזהב וברכוש. כן? זה אולי חלק מהרקע לעובדה שאנחנו יודעים שרוב העם לא עלה. כי כורש לא אמר להם לכו, כורש אמר מי שרוצה ילך ויבנה את בית המקדש. אבל מי שרוצה להישאר, יישאר, וכל העם, כל אנשי מקומו הפרסיים, יכבדו אותו, והיה מאוד נוח להישאר. אז באמת לצערנו, רוב עם ישראל באמת נשאר בגלות. אז זה בעצם ההצהרה של כורש, בשנת 538, כאמור, לפני הספירה. וכפי שעזרא מתאר, באמת עלו, הרוב לא עלו, אבל עלו כ-42 אלף איש עלו לארץ, לאזור ממלכת יהודה. היא כנראה הייתה מצומצמת יותר לפי תיאור הערים. שוב בספר עזרא יש לנו תיאור שם של הערים שבהם הם התיישבו, וכמה יהודים באמת היו בכל עיר. וכאמור, אפשר לראות שם שהמרחב שבו הם היו, היה מצומצם יותר מממלכת יהודה לפני החורבן. בראש הגולים היו לנו את זרובבל בן שלטיאל. עזרא גם מזכיר בהתחלה מישהו בשם ששבצר, שאלה אם זה אותו אחד, או אם בעצם זה זרובבל, יש לו שתי שמות, או שזה היו שתי מנהיגים, זה שאלה שאפשר לדון בה. על כל פנים, זה מה שקורה בתחילת הדרך, עוד לפני ספר חגי. אלא, כפי שעזרא מתאר שם בפרק ד', אותם יהודים עולים לארץ, ומיד ניגשים למלאכת בניית המקדש, על פי הרישיון שכורש נותן להם, אבל יש אנשים, יש צרים, יש כל מיני קבוצות שבעצם מפריעות להם לבנות את בית המקדש. כן, פרק ד' פסוק א' בספר עזרא, וישמעו צרי יהודה ובנימין. יש אנשים שהם צרים, כן, כמו בלשון המשנה, אישה צרה, כן, מישהו שצר להם, שמציקים ומצירים את צעדיהם של היהודים. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ואז הם ניגשים בהתחלה אל זרובבל ולראשי האבות, ובהתחלה אומרים להם, אנחנו רוצים לבנות אתכם. אבל אז מסתבר שבעצם הם רוצים רק להציק להם, זרובבל לא מניח להם בעצם לבנות יחד איתם, ויש גם עמי הארץ שמרפים את ידם, והתקופה הזאת, או השלב הזה, מסתיים בכך שבעצם שולחים איגרת לכורש, ואומרים לו, תשיב, היהודים לא מתנהגים בצורה טובה.
כתבו שטנה.
בדיוק, וכורש בעצם מבטל את הרישיון לבנות את בית המקדש.
הוא עוצר את
עוצר את הבנייה. זאת אומרת, בתקופה הראשונה, אחרי שנת 538, אחרי הצהרת כורש, היהודים הראשונים שעולים לארץ ישראל, בעצם מתחילים, עולים בהתחלה, כאמור, לא בהמוניהם, אבל 40 ומשהו אלף איש, מגיעים לירושלים, מגיעים לערים שונות בשבטי יהודה, בנחלת יהודה, מתחילים לבנות את המקדש, אבל נחסמים. ובעצם במשך כמה וכמה שנים, המפעל נתקע בגלל אותו כתב שהוציא כורש, שבעצם ביטל את הרישיון. אז זה השלב הראשון. ופה אנחנו מגיעים בעצם לספר עזרא, שזה כנראה העלייה השנייה. אחרי אותה העלייה הראשונה, יש לנו עלייה שנייה בתקופת עזרא, שמי שמוביל את אותה העלייה, כ-18 שנה אחרי הצהרת כורש, סביב שנת 520 לפני הספירה, עוד מעט נראה שהתאריך הזה מופיע לא 520, כן, אבל יש לנו יכולת לזהות את הזמן על פי ספר חגי במפורש, אז יוצא שנת 520, 18 שנה אחרי הצהרת כורש, יש באמת את העלייה השנייה, שמי שמוביל אותה לפי ספר חגי, זה באמת זרובבל. ובשלב הזה, כנראה שמבחינות פוליטיות כלליות, כן אפשר לבנות בבית המקדש, אבל הפעם הבעיה היא אחרת. המלך נותן רשות,
אבל איפה האנשים?
אבל האנשים לא נמצאים שם, וזה בעצם תפקידו של חגי, וזה גם תפקידו של זכריה, שהוא פועל במקביל אליו, לשכנע את האנשים לבנות את בית המקדש, כן? למה הם לא רצו לבנות את בית המקדש? זו השאלה הגדולה, ועליה גם מדבר חגי, אבל פה אנחנו רואים איזשהו היפוך. זאת אומרת, אם בתחילת התקופה, כפי שמתואר בספר עזרא, מיד אחרי הצהרת כורש, העם רצה לבנות את בית המקדש וניגש למלאכה, אבל הוא נתקל באותם צרי יהודה ובנימין, אולי זה השומרונים, שבעצם לבסוף מנעו מהם לבנות את המקדש. 18 שנה לאחר מכן, עם עליית הקבוצה שבראשה עמד זרובבל, פחת יהודה, כן, פחת יהודה זה אומר שהוא ראש המועצה, כן? הוא לא מלך, הפרסים לא נתנו עצמאות מדינית, עד ימי החשמונאים, כ-400 שנה קדימה, לא חזרה מלכות לישראל מאז חורבן בית ראשון, אבל יש כאמור אוטונומיה, וזרובבל הוא עומד בראש אותה אוטונומיה, יחד עם המנהיג הרוחני, ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכאן כאמור משהו מתהפך. יש אפשרות פוליטית לבנות את המקדש, כן, כורש, או בעצם הממשיכים שלו, כן, נותנים עכשיו רשות לבנות את בית המקדש, אבל העם לא נמצא שם, וחגי וגם זכריה צריכים לשכנע אותם.
להוכיח את העם.
לעשות את זה.
כן, כי העם בעצם בא ואומר, לא את בו, את בית השם להיבנות.
בדיוק, אבל השאלה הגדולה היא,
למה?
למה? ושקוראים את הנבואה, אנחנו כנראה מגלים ויכולים למצוא תשובה, לפחות שלושה הסברים, למה הדבר הזה לא קרה, ולמה צריך לדרבן אותם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
בעצם העם שהייתה לו הזדמנות, רישיון מצד מלך פרס, לא בונה את הבית. כן, יש לו הסברים, זה לא הזמן, אבל למה?
נכון. אז באמת יש אחרי פסוק הפתיחה בספר חגי שנותן לנו מיקום בשנת 2 לדריווש המלך, ופה אנחנו יודעים ששנת 2 לדריווש המלך זה אומר שנת 520 לפני הספירה, זה אומר 18 שנה לאחר הצהרת כורש. זה בעצם הכותרת של הספר שלנו. היה דבר אדוני ביד חגי הנביא, אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואל ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כן? חגי הנביא פונה אל המנהיגים של העם, המנהיג הפוליטי, המנהיג הרוחני, כה אמר אדוני צבאות לאמור. העם הזה אמרו, לא את בו את בית אדוני להיבנות. יש פה בעצם השמעה של מה שהעם אומר, ואז מגיעה תגובת הנביא. וכפי שאמרת, באמת השאלה היא, למה? למה העם חושב שזה לא הזמן לבנות את בית המקדש? בגדול אפשר לומר שבפרק א' אנחנו שומעים על סיבה אחת, בפרק ב' שומעים על סיבה שנייה. אני אקדים לשתי הסיבות האלו רק את אפשר לומר בכלל, באופן כללי, את התחושה ש... באוויר שאחרי שחסמו אותם למשך הרבה שנים, אז קשה מאוד להניע תהליך. הרי כפי שאמרנו מקודם, כשהם יעלו לארץ בהתחלה עם הרישיון של כורש, הם ישר ניגשו למלאכה, אבל אז פתאום כורש ביטל ושינה את דעתו לאור כתב הסתנה שבאמת שלחו האנשים פה בארץ. וזה באופן כללי יכול להיות רקע לאיזשהו דכדוך לדבר הזה. אבל אנחנו בכל זאת שומעים בפרק א' ובפרק ב' על סיבות יותר קונקרטיות. בואו באמת ניכנס לנבואה. אז בפסוק ג' כתוב כך, וידבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. העת לכם, אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב. ואתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. זרעתם הרבה והווה מעט. אכול ואין לסובעה. שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום. לא, והמסתכר מסתכר אל צרור נקוב. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. עלו ההר, והבתם עץ ובנו הבית, והרצה בו, ויקבדה, אמר אדוני. פה, אם נעצור לרגע, ואחרי זה עוד מעט נמשיך, אנחנו בעצם יכולים להבין, או למצוא פה, שתי סיבות למה עם ישראל לא רוצה לבנות את המקדש, כנראה. מצד אחד יש פה איזשהו תוכחה כללית, כן? אתם יושבים לכם בבתים ספונים, והבית הזה חרב. זה לא בסדר. אבל שוב, למה? למה באמת עם ישראל יושב לו בבית והוא ספון? מהמשך אנחנו למדים שהמצב הכלכלי הוא קשה. כי הוא אומר להם, אתם זורעים הרבה ואוכלים קצת. אתם אוכלים ואתם לא שבעים, כן? זאת אומרת, יש כנראה בצורת.
כן, האווירה קשה בכלל.
נכון. זה... ואז אפשר בהחלט להבין שעם ישראל לא בונה את המקדש, בגלל שהוא מבחינתו אומר, אין לי אמצעים בשביל לבנות את המקדש. צריך לבנות מקדש יפה וגדול וחזק ומשמעותי, ואין לנו כסף. זאת אומרת, כן. יש פה איזושהי בעיה כלכלית שמונעת מהם לבנות את המקדש. וכאן בעצם בא חגי ואומר להם, אתם צריכים קצת לצמצם את שלכם בשביל לבנות את המקדש.
תתחילו אבל.
ונכון, וגם אתם חושבים שהמקדש לא יראה יפה, הקדוש ברוך הוא ישמח בכל דבר. זאת אומרת, בעצם יש פה שתי נקודות שהן משתלבות, אבל הן קצת נפרדות, אבל כאמור הן גם מתחברות. נקודה אחת שוב, זה אין להם כסף. והם באיזשהו מקום משקיעים בעצמם ולא במקדש. ובא הנביא ואומר להם, רבותיי, צריך להשקיע בעולם הרוחני שלכם. תצמצמו קצת את האוכל שלכם. תצמצמו קצת את הכלכלה שלכם, כי החיים פה הם לא רק בשביל הגשמיות, אלא צריך את המקדש במרכז. אבל כמו הנקודה השנייה שקשורה לזה היא, שהם בעצם חושבים לבנות מקדש ככה רזה, פשוט, באמצעים מינימליים, זה לא רציני. בואו נחכה אולי לתקופה שבה יהיה יותר כסף, ואז נתרום, ואז נבנה בית מקדש מפואר, שיהיה מכובד, ובואו הנביא ואומר להם, לא. עדיף לבנות בית מקדש מצומצם, פחות מפואר, פחות יפה, העיקר שיהיה קיים, ובעתיד כבר יהיה משהו אחר. כי אי אפשר לחיות בלי בית מקדש. ובסופו של דבר יש פה איזושהי ביקורת על כך שהם ספונים בביתם, וגם על כך שהם שואפים גבוה מדי. כן? וזה קצת שתי דברים שונים. כן? יש משהו אחד שאתה לא מתאמץ, יש משהו אחד שאתה לא מתאמץ כי אתה רוצה משהו שהוא
יותר טוב.
יותר טוב, בדיוק. ופה הוא אומר כפי שני הדברים האלו. אתם צריכים להתאמץ יותר. בסופו של דבר, המציאות הזאת היא שאתם, יש לכם בית, ולקדוש ברוך הוא אין בית, זה לא מציאות הגיונית. כן, אנחנו זוכרים את דוד המלך שרוצה לבנות בבית המקדש, ואומר לקדוש ברוך הוא...
איך אני יושב?
כן, בבית הארזים, ואדוני יושב באוהל. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה בסדר.
עוד לא הגיעה העת.
עוד לא הגיעה העת, ולא ביקשתי מכם עדיין, ואני מתהלך, וזה בסדר. כן, אבל דוד מבין שזה משהו שהוא לא הגיוני. והנה, אתם, אומר להם, חגי, ספונים בבית שלכם, במקדש חרב. ואז בעצם הוא ממשיך ואומר, מה תגידו, גם אם נתאמץ, המקדש בסוף לא יהיה כזה מפואר? בסדר. הקדוש ברוך הוא ישמח בכל דבר, וזה מה שהוא אומר להם, עלו ההר והבאתם עץ, אז זה לא יהיה בית אבנים מפואר, ולא יהיה שם זהב וכסף, וכל פאר, כפי שאנחנו זוכרים עוד מתקופת בית ראשון ובמקדש שלמה, גם אם תבנו את המקדש מעץ פשוט, הקדוש ברוך הוא ירצה אותו ויתכבד פשוט. באותו הבית.
ועוד גם הוסיף שהדברים קשורים אחד באחר, כי בסופו של דבר המציאות הכלכלית נובעת מזה שאין בית מקדש, הבית מקדש הוא מייצר את המציאות הכלכלית הטובה.
בדיוק, בדיוק. כאשר הוא אומר להם, זרעתם הרבה ואהבה מעט, אכול ואין לסובה, שטוב ואין לשוחה וכו', הוא בעצם בא ואומר להם, אם תבנו את המקדש, גם המצב הכלכלי ישתפר. זאת אומרת, יש פה איזשהו גלגל כזה. אתם תצטמצמו עכשיו, תמצאו בכל זאת משאבים לבנות בית מקדש פשוט, אמנם, אבל עדיין שיהיה בית מקדש, והדבר הזה בסופו של דבר גם יביא לכם ברכה. אז זה באמת המציאות שאנחנו מוצאים פה, והוא באמת ממשיך, בדיוק בנקודה שהזכרת עכשיו, גם בפסוק ת', פנו אל הרבה והנה למעט ובתם הבית, כן, ונפחתי בו, גם אם זה יהיה בית קטן, הקדוש ברוך הוא יביא את שכינתו לשם, כן, יען מה נאום אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. שוב, בשורה התחתונה, אחרי כל התירוצים, וגם אם אפשר להגיד שאפשר להבין את התירוץ הזה, בשורה התחתונה, לכם יש בית, ולקדוש ברוך הוא אין בית, זה מציאות שהיא לא הגיונית, ועל כן עליכם, קלו שמיים איטל, והארץ קלעה יבולה. זאת אומרת, אם תבנו את המקדש, גם זה ישפר את המצב הכלכלי. אז יש פה שתי סיבות למה צריך לבנות את המקדש. הסיבה הראשונה היא, כי הקדוש ברוך הוא צריך בית, כן? לא בשבילכם, אלא בשבילו, כביכול. או בשביל, נגיד את זה ככה, לא בשביל המצב הכלכלי שלכם, אלא בשביל המצב הרוחני שלכם. אבל גם תדעו שבסופו של דבר, כאשר תבנו את בית המקדש, גם המצב הכלכלי שלכם ישתפר. אז זה לא שבונים את בית המקדש בשביל המטרה הזאת. המטרה היא, כי מבחינה דתית, אי אפשר לחיות בלי בית מקדש. אבל בסוף, גם כאשר גם כאשר תבנו את המקדש, גם המצב הכלכלי באמת ישתפר. ואם לא תעשו את זה, המצב ילך ויחמיר, ויקרא חורב על הארץ ועל הערים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. כן, אם לא תבנו את המקדש, המצב הכלכלי רק ילך ויחמיר. זה הנבואה הראשונה עד סוף פסוק י' א'.
איך העם מגיב? זה הדבר המעניין ביותר.
כן. אז פה בפסוק י' ב' אנחנו באמת שומעים את תגובת העם ותגובת המנהיגים. וישמע זרובבל בן שלתיאל וישוע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול אדוני אלוהים ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו אדוני אלוהים ויראו העם מפני אדוני. אז קודם כל זה נכנס ללב שלהם. כן, אגב, הלב מוזכר פעמיים בנבואה הקודמת, שימו לבבכם על דרככם. פעמיים הוא חזר לנקודה הזאת, שאומר להם, אתם צריכים בסופו של דבר לשים לב ללב, כן? ואל אולי תתבלבלו או תאמרו דברים ככה, אחד בפה ואחד בלב. אנחנו לא בונים את המקדש כי ככה וכי ככה. בסוף, תסתכלו ללב פנימה. בסוף, אתם לא בונים את המקדש כי הוא לא מספיק חשוב ביניכם. וזה לא צריך להיות ככה. אבל, והנה אנחנו שומעים פסוק י' ב' שהעם מקשיב, ויראו עם מפני אדוני. אז זה נקודה ראשונה, איזושהי התעוררות. ואז מגיעה הנבואה השנייה, שבאה להוסיף בעניין הזה, ואומר חגי מלאך אדוני. זה ביטוי נורא ייחודי. לא הפעם היחידה, מצאנו גם את מלאכי, שגם כן כנראה נביא שקרוי מלאך, אבל כאן מלאך בפשטות במשמעות של שליח. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני, כן, בשליחות השם לעם לאמור, אני איתכם נאום אדוני. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהים. הם באמת מתחילים לבנות את המקדש. ביום 24 לחודש בשישי, בשנת 2, לדריווש המלך. וכאן התאריך הוא מרתק, כן? הספר התחיל בשנת 2 לדריווש המלך אשוורוש, בחודש השישי. ועכשיו הגענו באחד לחודש, ועכשיו עברו בעצם 24 יום, כאשר הם ניגשים למלאכה. זאת אומרת, הצליחו לשכנע אותם לחזור למלאכה תוך 24 יום. אבל מה זה החודש השישי? החודש השישי הוא
אלול.
אלול. זאת אומרת, התחלנו באלף אלול, כן, ועכשיו הגענו לכבדלת אלול.
תאריך מעניין. תאריך מעניין. זרע ביאת העולם.
נכון, אוקיי. אז יש פה תאריכים שאולי יש להם משמעויות. כשנגיע לפרק ב', אז נראה שהדברים מתקדמים, והתאריכים אולי הם אפילו עוד יותר משמעותיים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, אנחנו עכשיו ניגשים אל הבנייה, יש הסכמה של העם, יש דחיפה של הנביא חגי, ומתחילים במלאכה?
כן, אז באמת ראינו שסוף פרק א' נתן לנו תאריך שבו התחילו לבנות בעצם, שזה כבדלת באלול, ופרק ב' קופץ קצת יותר מחודש קדימה, בשביעי ב-21 לחודש, כן? קצת פחות, ליתר דיוק, מחודש קדימה. אנחנו בחודש תשרי, 21 לחודש, כן? אז הגעת פעם תאריך מעניין, כן? סוכות. והיה דבר אדוני בעד חגי, הנביא לאמור. אמור נא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואל ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור. כן, כל פעם מזכירים את שני המנהגים, ושארית העם זה הקבוצה שעלתה לארץ, ככה היא מכונה. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה, הלא כמוהו כעין בעיניכם? ואתה חזק זרובבל נאום אדוני, וחזק ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק עולם הארץ נאום אדוני, ועשו כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. את הדבר אשר קראתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. מה הרקע לדברים האלו? אנחנו כאמור נמצאים כמעט חודש לאחר תחילת המלאכה, היום השביעי של חג הסוכות, ושוב אנחנו מוצאים דרבון. ואם אנחנו מוצאים דרבון, זה כנראה מגלל שיש חולשה, כן? איפה שאנחנו מוצאים שצריך לדרבן אנשים לעשות משהו, זה בדרך כלל כאשר הם קצת נחלשים. אז מצד אחד ראינו בסוף פרק א', לפני חודש, הם השתכנעו, הם התחילו לגשת למלאכה. כנראה התחילו לבנות. כמו שהוא אמר להם, לכו לאר, תיקחו עצים, נכון, זה בית מקדש פשוט, זה לא איזה בית אבן מפואר, אבל תתחילו. ואז זה כנראה שהם התחילו. עובדים חודש, אולי הם עובדים גם בסוכות, זה מצווה, לא צריך להיכנס לשאלה הזאת, וכנראה גם הרבה אנשים נמצאים בסוכות, עלייה לרגל, נמצאים במקדש, וכנראה שהם מאוד מאוד נחלשים, כי הם בונים ומסתכלים, ויש ביניהם שזוכרים איך היה נראה בית המקדש הראשון.
והפער הוא גדול מאוד.
והפער הוא גדול. אז הוא אמר להם בהתחלה, לא נורא, כן? הרי זו הייתה הסיבה שהם מראש לא בנו. אבל אחרי, ואז הם השתכנעו. אבל אחרי שהם התחילו, הם שוב חשבו על הנקודה הזו, ואמרו, מה אנחנו עושים? זה נקרא בית מקדש. ולכן הוא אומר להם, נכון, אני יודע שיש פה אנשים שראו את בית המקדש הקודם, כן? ואומרים לעצמם עכשיו, זה עין בעיניכם, מה זה? זה לא בית מקדש, ואתם בעצם, זה גורם להם להתרשל, וגורם להם להתייאש. ואני בא ואומר לכם, לא. אני חוזר ואומר, תתחזקו, הקדוש ברוך הוא ישרה גם בבית מקדש כזה פשוט.
זה מזכיר את הסיפור שמופיע גם בספר עזרא, שהזקנים שהיו רואים את הבית הראשון, אז מצד אחד הם שמחים, אבל מצד שני הם בוכים, כי נכון. זה לא המציאות שהם רוצים.
כן, פסוקים ידועים באמת שם בספר עזרא, שמתארים בעצם ממש את אותו דברים שאנחנו רואים פה, ורבים מהכהנים והלוויים, פרק ג' פסוק י' ב', וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסודו, זה הבית ביניהם בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. שאנחנו רואים איזושהי התנגשות בין הצעירים ששמחים לבין הזקנים שבאמת בוכים בגלל העניין הזה. וממשיך באמת הנביא פה, כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, את הים ואת החרבה, וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. זאת אומרת, הוא לא מסתפק רק בלומר להם, מה שהיה היה, אבל גם מה שיש עכשיו הוא טוב, וגם בזה הקדוש ברוך הוא ישרה. בסופו של דבר הוא מבין לליבם, וגם באופן עקרוני, הדבר הזה נכון. בסוף, בית השם צריך להיות בית מפואר. אז הוא אומר להם, בשלב הזה...
כן, זו התחלה.
זו התחלה, ותסתפקו בזה, ותשמחו בזה, ותאמינו שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות גם בבית עץ פשוט. אבל... אתם חולמים על בית גדול, גם אני חולם על זה. ולעתיד לבוא באמת יהיה איזשהו מהפכה גדולה בעולם, כן, יש פה איזשהו רעש שמתואר פה, אם הכוונה לרעש אדמה לא כל כך משמע, אלא משהו כללי כזה, כן, איזשהו מהפכה פוליטית גדולה בעולם, שבסופו של דבר תגרום לכך שהארץ תתמלא בכסף וזהב בגלל הגויים שיבואו לפה, ו... זה יגרום לכך שהבית הזה יהיה גדול ומכובד אפילו יותר מהבית הראשון. פה עולה כמובן שאלה, מתי זה קרה? מתי באמת הבית
התממשות,
האחרון היה גדול יותר מן הראשון? אז יש פרשנים שהסבירו שהכוונה אלה ימי אורדוס בסופו של דבר. אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו, מי שלא ראה את מקדש אורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, אז אורדוס לא היה מלך כל כך צדיק בלשון המתה, אבל בסוף בית המקדש הגיע לאיזשהו שיא תפארתו, ואז באמת הנבואה הזו של חגי על גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה מן הראשון, באמת מתייחס לבית הקונקרטי הזה, דהיינו לבית השני, וכן, לתקופה החשמונאית שבסי תפארתה היה לה גם הצלחה כלכלית, במיוחד אחרי זה, בסוף התקופה אחרי שהגיע בעצם הורדוס. אבל יש פרשנים שהסבירו שאין הכוונה דווקא לבית הזה, דהיינו לתקופה הזאת, אלא גדול יהיה הבית הזה, דהיינו, כבוד הבית הזה, דהיינו המקדש, יבוא יום, כן? ואין הכוונה לבית השני, אלא בעצם לבית השלישי, כן? ופה כבר זה איזשהו נבואה באמת לעתיד רחוק יותר, לא משהו שיש, לא איזשהו שיפוץ של הבית הזה, אלא באמת בית אחר. זה שתי פרשוניות לעניין הזה.
ועכשיו הוא גם עוסק בכל עניין של העבודה במקדש, לא רק הבנייה, נכון? טומאה, תורה.
פה אנחנו מגיעים לחלק האחרון של הספר. אז בעצם אחרי הנאומים המדרבנים, נקרא לזה ככה, שזה פרק א' וגם פרק ב' עד פסוק ת', שפה יש בעצם איזשהו משותף מאוד לפסוקים, גם בפרק א' וגם בתחילת פרק ב', הדרבון לבנות את המקדש. כאן אנחנו מוצאים תאריך נוסף. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, היה דבר אדוני אל חגי הנביא לאמור. זאת אומרת, אנחנו התקדמנו עכשיו עוד חודשיים, ואנחנו בכף ד' לחודש התשיעי. כה אמר אדוני צבאות, שאלנה את הכהנים תורה לאמור. הניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, ואל הנזיד, ואל היין, ואל שמן, ואל כל מאכל, היקדש. וינו הכהנים ויאמרו, לא. ויאמר חגי, אם יגע תמי נפש בכל אלה, היתמה. וינו הכהנים ויאמרו, יתמה. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה, לפני נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, תמי הוא. ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן על אבן בהיכל אדוני. מה קורה כאן? פה יש אווירה אחרת, כן? יש פה קודם כל איזושהי שאלה הלכתית שהוא שואל אותם, שצריך להבין בדיוק מה המשמעות שלה. ובית, יש פה גם כנראה איזשהו נמשל לשאלותה של ההלכתית, שכבר בלי להבין, שעדיין, לפני שמבינים את הפרטים שלה, יש רושם של תוכחה שהיא קצת הפוכה ממה שמצאנו עד עכשיו. עד עכשיו מצאנו דרבון לבנות את המקדש, ועכשיו יש פה איזשהו תוכחה, כך מתקבל הרושם, של איך בונים את המקדש, תיזהרו לשמור על קדושת המקדש. זאת אומרת, רוצו, תבנו, אבל בתארה. וזה באמת משהו שהוא קצת אחר. אז בואו נתחיל באמת קודם כל עם השאלה ההלכתית הזאת, שהיא באמת שאלה מעניינת, ובעיקר מעניין מה הוא רוצה, למה הוא שואל אותם את העניין הזה. אז בעצם שואל אותם חגי, מה קורה אם אדם מחזיק בשר קודש, זאת אומרת איזשהו בשר של קורבן קדוש, והוא שומר אותו בכנף בגדו, ובעצם זה נוגע דרך הבגד, במאכל אחר, מאכל חולין. האם מאכל החולין מתקדש בגלל שהוא נגע בבשר הקודש? זו השאלה. והתשובה שלהם היא לא. זאת אומרת, קדושה לא יכולה לעבור מאוכל לאוכל. כן? זה שיש בשר קדוש, הוא נגע באוכל חולין, האוכל החולין לא הופך להיות קדוש. ואז הוא שואל אותם, ומה קורה לגבי טומאה? אם תמי נפש נוגע במאכלים, ופה אומרים כן, כן, וזה נכון, אנחנו יודעים שטומאה זה דבר שעובר. זאת אומרת, קדושה היא לא מה שנקרא, יכולה להדביק דבר אחר, וטומאה כן. עכשיו, האם באמת קדושה לא יכולה להדביק דבר אחר? זו שאלה מעניינת, יש לנו משניות בעניין הזה, אבל לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. כאן לפחות, הם אומרים, הכהנים בעצם לחגי, טומאה זה דבר שיכול לעבור, וקדושה זה דבר שלא יכול לעבור. עכשיו, למה הוא שואל אותם את זה פתאום? ולמה אנחנו צריכים לשמוע על הנקודה הזאת? מה הרעיון בכל השאלה הזאת. אז אחרי שהם עונים לו את ההבדל בין הקדושה לבין הטומאה, ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי, נאום אדוני וכן כל המעשי ידיהם, ואשר הקריבו שם, תמה הוא, ואתה סימונה לבבכם וכו'. ויש הרבה פרשנים שמסבירים שבעצם חגי רוצה לומר להם, תקשיבו, תדעו לכם, קדושה זה דבר מאוד מאוד ייחודי, ולא קל להפוך דבר להיות קדוש. וזה שדבר קדוש נוגע בדבר אחר, לא הופך להיות קדוש. אבל טומאה יכולה להגיע בקלות. וכמו שטומאה, דבר טמא שנוגע בדבר טמא, בנסיבות מסוימות, הופך את זה לטמא, קל באופן כללי לגרום לדבר להיות טמא. ומה הוא רוצה לומר להם? אתם בונים את המקדש, אתם צריכים לבנות אותו בטהרה. טהרה הלכתית, טהרה רוחנית, שוב הוא חוזר לעניין הזה של הלב, ושימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן על אבן בהיכל השם. אתם צריכים להיטהר לפני שאתם באים לבנות את המקדש. זאת אומרת, אחרי שהם השתכנעו בפרק א' ובפרק ב' לבנות את המקדש, בעצם חגי מזהיר אותם על האופן שבונים את המקדש. כן? אנחנו רוצים את המקדש, אנחנו רוצים להתקדם, אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה ובטהרה, כי הרבה יותר קל לטמא דברים מאשר לקדש דברים. כן? כמו שאנחנו אומרים, הרבה יותר קל להרוס מאשר נכון. לבנות. לבנות זה תהליך ארוך טווח, אבל לטמא זה מאוד קל, ואם לא נבנה את המקדש כמו שצריך, אפילו את המקדש הפשוט הזה, אם לא נבנה אותו כמו שצריך, בסופו של דבר יהיה בו איזשהו טומאה, הדבר הזה יהיה בעייתי.
בסוף הספר הוא שוב חוזר על תשומת לב. שימו לבבכם, פעמיים נדמה לי פה גם, והוא שוב מזכיר להם שהמקדש הוא כל כך חשוב, שהוא יוצר גם את המציאות הכלכלית.
נכון, והוא גם מזהיר אותם, כן, שאם הם לא יבנו את המקדש כמו שצריך, אז שוב יחזור הרעב והשידפון והירקון. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו, אפילו הייתי אומר, קצת קונטרה למה שקורה בהתחלה. כי בהתחלה, הוא בא ואומר להם, לא תבנו את המקדש, יהיה רעב. אז עכשיו הם רצים לבנות את המקדש, ואז אומר להם, רגע, אם לא תבנו אותו נכון, גם יהיה רעב, כן? אז זה לא ניגוד באמת, אבל זה שתי תנועות נפש שהן קצת אחרות. כי בהתחלה הוא אומר להם, לרוץ קדימה ולעשות. ועכשיו הוא קצת אומר להם, תעשו בזהירות, כן? אז זה טוב למהר, וטוב להזדרז, וטוב להסתפק במועט כפי ששכנעתי אתכם לעשות, אבל כמו שאם לא תבנו, יהיה רעב, אם תבנו בצורה לא נכונה, ואם לא תשמרו על טהרה רוחנית, טהרה מעשית במקדש, גם אז יבוא הרעב.
הספר חותם בהכרזת מנהיגות של זרובבל. למה זה היה כל כך חשוב?
אז באמת, דיברנו מקודם על כך שהם היו מאוכזבים מכך שהמקדש נראה להם מאוד עלוב, והוא צריך לשכנע אותם, אבל לדרבן אותם לבנות את המקדש. כאן הספר מסתיים עם כנראה התייחסות לדבר נוסף שיחזב אותם, שגרם להם לאיזשהו דשדוש ולתחושה שזה לא רציני, זה לא זה, וזה העניין של השלטון. כן? כמו שהם היו מאוכזבים מהעובדה שבית המקדש החדש שהם בונים הוא יחסית פשוט, כך הם היו מאוכזבים גם מהעובדה שהם אמנם חזרו לארץ, אבל זה לא מלכות יהודה, זה לא ימי הגדולה של המלכות, זה בסופו של דבר אוטונומיה של השלטון הפרסי. ולכן הוא פונה ואומר להם, ממש באותו לשון, כמו שהוא אמר מקודם, כמו שמקודם הוא אמר, אני ארעיש את השמיים והארץ, ויום אחד המקדש הפשוט שלכם יהיה מפואר, כך אומר להם גם מבחינה פוליטית שלטונית. אמור אל זרובבל, פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו ססיהם ורוכביהם איש בחרב אחיו. הגויים ילחמו בסופו של דבר אחד בשני, ויפלו, ואז ביום ההוא נאום אדוני צבאות, הכרחה זרובבל בן שלתיאל עבדי נאום אדוני, ושמתיך כחותם, כי בך וחרתי נאום אדוני צבאות. יום אחד יבוא, והשלטון הפוליטי פה יהיה שלטון עצמאי. כן? עכשיו זה מתייחס כאן לזרובבל, אבל בסופו של דבר כנראה הכוונה התפקיד של זרובבל. כן? כבר לא יהיה מציאות רק של פחת יהודה, אלא מציאות של עצמאות. שלטון ועצמאות מקומית. ובעצם הדבר הזה סוגר איזשהו מעגל, כן? שמסביר את הדכדוך של העולים לארץ בתקופת, בתקופת תחילת בית שני. בצד אחד הם היו עצובים כי המקדש הם הולכים לבנות הוא לא כל כך רציני, ומצד שני הם היו בדכדוך בגלל שהשלטון שלהם הוא שלטון לא כל כך רציני. בסופו של דבר הזה שהוא מסגרת אוטונומית ששייכת למלך פרס. וכאן באמת חגי מבטיח להם שני דברים. גדול יהיה הבית הזה, האחרון מן הראשון, אבל גם הממלכה תחזור לעצמאות יהודית יום אחד, ונגיע חזרה לאיזשהו פאר כזה של שילוב של מקדש מלך, עיר מלוכה.
תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנך ותורה שבעל פה, ומרכז ימי העיון בתנך במכללת הרצוג.
תודה רבה ידידיה, להתראות.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב ונשתמע בחברות הבאה, וניתן לשמוע את התוכניות שלנו בשאר יישומי העסקתים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.